טוב, ערב טוב לכולם. היום השיעור הוא לרפואה שלמה של דוד בן פורטונה ומישל ססי בן ביה, שיבדל לחיים טובים ארוכים, ולעילוי נשמת מישל ססי בן ביה, שבעזרת השם כל הסעודה נתרמה לעילוי נשמתו. בחודש כסלו אירע נס חנוכה. נוהגים לחשוב שחוגגים את חג החנוכה או כל חג, כן. אבל כאן אנחנו מדברים על חנוכה. נוהגים לחשוב שחוגגים את החג בקפה לחודש כסלב בגלל מה שאירה ביום זה, כן, קרה משהו אז אנחנו חוגגים את החג. אבל הדברים הפוכים, הנס אירה בגלל שבתאריך קפה כסלב מופיע ביקום כולו כוח מיוחד המסוגל להוליד ניסים מסוג הנס של חנוכה. כן, דיברנו כבר על העניין הזה, שבעצם הדברים הפוכים, אנחנו רגילים לקחת את התוצאה ולעשות ממנה סיבה, ולא כן הוא, אלא צריך לדעת שביקום כבר קיים כוח מיוחד, ובגלל זה קוראים ניסים בעצם כל חודש כסלב בדרך כלל, כבר מבריאת העולם, ובתאריך הזה, כן, בערך איזה בימי בית שני, כן, 200 ומשהו שנה לפני הספירה שלהם, ידעו לנצל את הזמן הזה, את האנרגיה הזאת שיש באוויר, שיש בחלל, ולכן מזה נולד נס חנוכה. מזל קשת שנברא על ידי האות סמך. אני עושה תזכורת של דברים שכבר ראינו בשיעור הראשון, והכוכב השולט שהוא צדק על ידי האות ג', כן, שם סג, אתם זוכרים? ספירת הבינה. וכל כוחו הפנימי של שבט בנימין, זה השבט של החודש, המופיע בכסלב, יחד עם צירוף השם הנכבד וו יוד ה, זה הצירוף של שם הוויה, והסברנו כבר ששתי האותיות האחרונות הן כנגד שני השבועות האחרונים של החודש, שאנחנו ממש בעיצומן. זאת אומרת, האותיות הנוקביות שהן כנגד המלכויות או הנקבות, הביטוי של הכלי, כל אלו ביחד הם הרכבה מיוחדת של חודש זה. דרכם מגלה לנו הקדוש ברוך הוא שיש בכסלב אנרגיה שמאפשרת שליטה על כוחה של יוון. בכל דור ודור אנחנו יכולים לשלוט על הכוח הזה הנקרא קליפת יוון בחודש כסלב. אלא שצריך להבין מהו כוחה של מלכות זו. ואם נמצא עדיין בעולם כוח כזה, אולי הוא כבר עבר. הוא כבר לא קיים. ואם הוא קיים, מיד צריך לנצל את ההזדמנות דווקא בחודש הזה כדי לחזור על אותה פעולה ולבטל גם היום את אותה אנרגיה שלילית כמו אז בימים ההם בזמן הזה. ומה הם הכלים שבידינו המאפשרים ניצול חוזר של הזמן לתועלת בניין הקדושה בחיינו ולסילוק התרבות היוונית מתוכנו? כל זה כהקדמה לעניין שאנחנו ננסה לחדור לתוכו, והציר הוא ציר בעצם שמסתובב תמיד סביב אותו עניין, שזה המלחמה נגד החולף, הנצח נגד החולף, הנצחיות נגד הזמני. הגמרא במסכת שבת דף כף א' עמוד ב' כותבת, כשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מסעו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס והדליקו ממנו 8 ימים, לשנה אחרת כבאום ועשאום ימים טובים בהלל ובהודאה. אלו הם דברי הגמרא ממש במסכת שבת, שם בעניין במה מדליקים ובמה אין מדליקים. בדברים האלה של חז"ל בגמרא יש כמה נקודות שראוי לציין אותם לפני שנעבור הלאה. אולי תרשמו לכם בצד, כן, לעניות דעתי יש דבר מאוד חשוב, זה הגבורה, כן, כשגברה מלכות בית חשמונאי. זאת אומרת, יש עניין של מלכות כאן, עניין של גילוי הקדוש ברוך הוא בעולם. הרי למדנו כבר שהמלכות זה הביטוי הגשמי של כוח רוחני, דבר אחר זה פח אחד, הדיוק על האחד, הפך מכל האלילים היוונים שזה ריבוי, כן? האל של הים, האל של השמש, האל של האדמה, אני יודע, כן? לכל יסוד היה אל, אליל, והדוגמה הזאת בעצם היא ריבוי. ריבוי של אלילים, ריבוי של אלים, לעומת הקדושה, להבדיל אלף הבדלות, שאצלנו זה אחדות. זה כוח של אחד, נצחי, היה, הווה ויהיה. שם זה ריבוי, זה פרטיות. את מלחמה היא מלחמה מהותית בין כלל ופרט, בין שורש התיקון לבין שורש הקלקול. הרי כל הקלקול בא משבירת הכלים, ושבירת הכלים זה עניין של פרטיות, שכל מדרגה חושבת רק על עצמה. אני אמלוך. אין התקללות בין מדרגה למדרגה אחרת, אלא המדרגות לא מתייחסות אחת לשנייה, לא רואים אחד את השני, כמו במצרים, ולא ראו איש את אחיו, אלא כל אחד הוא בעצמו בעולמו שלו, ומי שולט שם? האנוכיות והפרטיות והתענוג הפנימי והעצמי המאוד מאוד פרטי. הגילוי כאן זה פח אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, דיברנו כבר על הכהן הגדול, שהוא רמז לקודש הברכו, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. ומהיום האחד הזה בעצם נדלקים, מדליקים 8 ימים. ויש גם דבר מעניין, זה לשנה אחרת. לא קבעו את החג לאותה שנה, אלא לשנה אחרת. זה לא היה מיד. אמרו עכשיו, בגלל שראינו מה שראינו, והיה מה שהיה, והנס שקרה, מהיום אנחנו קובעים חנוכה. לא. לשנה אחרת. טוב. בינתיים נשאיר את זה ככה. היוונים טימאו את השמנים, והוא מסר פנימי הרומז על השחתת המידות בגלל בלבול הדעת. לטמא את השמן זה לא רק לקחת דברים טמאים ולהרוס את השמן שיש בבית המקדש כדי שעם ישראל לא יוכל להשתמש באותו שמן, אלא זה רעיון פנימי, כמובן. זה לחדור לבניין של הקדושה, להיכנס לבניין של קודש ולנסות לסגור את המעבר. כן, כי התרבות היוונית צריך להבין אותה. הרי ביוון אין דבר שהוא למעלה. הכל נמצא כאן. תפסיקו עם השטויות. תפסיקו עם החיבורים העליונים האלה, או הדברים שאנחנו לא תופסים אותם בחוש. ותרדו קצת לעולם יותר אנושי. אלא שגם בעולם הזה אפשר לגדול ולהיות גדול מאוד. בעצם מה אומרת תרבות יוון? האלוהים זה האדם. ואפילו האלילים שלהם הם דומים לבני אדם. הם פשוט שיא האנושות. אתה לוקח אדם ואתה עושה ממנו אלוה, ואז הוא הופך להיות עם כל הכוחות והיכולת שלו, אבל הוא בעצם רק אדם משופר. זה שיפור האדם בתכלית. זה האלוהים של יוון. וכשאתה מגיע למדרגה הזאת, שם מותר לך לעשות הכל. כל השטויות, כל התאוות, זה מותר לעשות, כי הגעת כבר לשפיץ. הגעת כבר לפסגה. יש כאן בעצם דימוי שהכל מסתובב סביב הציר המרכזי, והוא האדם. אנחנו, כאבדיל, הציר שלנו זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו מסתובבים סביב הציר הזה שהוא אלוקות, וביוון הציר הוא בעצם האדם. במילים אחרות, האדם עושה מה שהוא רוצה, והוא בונה לעצמו את כל הערכים, ואין דבר שהוא מעבר לאדם עצמו. ולכן אין אמת אבסולוטית, אין דבר כזה. כל אחד רואה את האמת לפי הכוחות והמידות שלו. ולכן הכל מתחיל ונגמר באדם. אין דבר שעובר מעבר, שהוא למעלה מן האדם. ברגע שנכנסים לדפוס כזה, של מתכונת כזאת, אז בעצם אין דעת. זה נקרא בלבול הדעת, אין חיבור בין שמיים בארץ, כי שמיים לא קיים. דרך אגב, היוונים היו גם כן שוללים את כל הכישוף ואת העבודה זרה. כן, בראש שלהם אין דברים אחרים מאשר מה שיש כאן, האדם, עם השכל שלו. הכל נמצא כאן. הריבוי נגד האחדות. הפיזור נגד הדעת המחבר. הרי למדנו בכמה מקומות שדעת זה דבק. כשאין דבק, אז כל איבר עושה מה שהוא רוצה. ולכן התרבות משדרת שידור כל רגע, ואומרת, תן לגוף, לאיברים, לאדם, לעשות מה שהוא מרגיש. הטבע הוא האלוהים. אין אלוה אחר חוץ מן הטבע. אין כמו שאתם אומרים, בני ישראל, שהיות כרב כמתלבש בתוך הטבע. לא. יש טבע, נקודה. ברגע שהאדם נכנס למלכודת כזו, הטבע מטביע אותו. טבע מלשון לטבוע. כן, הוא נכנס לתוך העולם הזה, והוא תובע בים הגדול של העולם הזה, והוא כבר לא מבין, כי הכל אצלו עיגולי. הכל בצורת מעגל, כי הכל נשאר, מתחיל ונגמר כאן בעולם הזה, שזה בעצם מעגלים מעגלים. הכל בצורת גלגלים. יוון בגמטריה זה 66. גלגל. יוון זה גלגל. לא בכדי, כן, האולימפיאדה זה גלגלים גלגלים. אחד בתוך השני. זאת הכל עיגול. הכל חטא העגל. כי הכל נשאר בעיגול. מה זה עיגול? אין ערכים, אין מעלה ומטה, אין ימין ושמאל, אין מדרגות, אין הדרגתיות, הכל שווה. עיגול זה צורה, ספירה, כן? כשאני אומר עיגול זה ספירה, זה צורה מאוד מאוד שלמה. עם ישראל לא שולל את הצורה הזאת, אבל הוא מוסיף את הרובד הפנימי של העיגול, וזה היושר, כן? כבר למדנו שאנחנו בעצם מחברים בתוך העיגול הזה, שהוא העולם שלנו, את היושר שמאפשר לצאת ולגעת במדרגה שהיא למעלה. אצל היוונים אין את זה. אין את הכוח הזה לצאת למעלה, בגלל שהם בכוונה תחילה שוללים את כל הדבר הזה. שזה או שם או שם, אבל הכל בגובה של האדם. אפשר אפילו לאהוב בצורה אפלטונית. כן? זאת אומרת, אני אוהב מרחוק. כן? מה אני מבין כאן? שיש רק הרגשה. אני לא עובר למעשה. מצד שני, כשאתה במעשה, אתה לא צריך את ההרגשה או את השכל. כן, הכל מנותק. או זה, או זה. או שאתה מטפל בגוף, ואתה באולימפיאדה, או שאתה מטפל בשכל, ואתה בפילוסופיה, ואת הכל יש להם, כי בעצם הם גונבים לעם ישראל את השיטה שלו. מה זה לגנוב את השיטה של עם ישראל? הרי היוונים האלה היו חכמים, חכמים להרע. מה הם אמרו לעם ישראל? תורה שבעל פה יש לכם? תורה שבעל פה אנחנו ניתן לכם. פילוסופיה. תורה שבכתב יש לכם? אנחנו נתרגם אותה ליוונית. זה תרגום ליוונית. תורה שבכתב תורגמה ליוונית, ולכן יש לנו עכשיו תמורה, תחלופה, אלטרנטיבה. כן, זה השם שאנחנו מאוד מאוד אוהבים כאן בארץ. יש אלטרנטיבה. יש לי תורה שבכתב ותורה שבעל פה. יש לי את התורה שבכתב ביוונית ואת התורה שבעל פה בפילוסופיה. מה אתה צריך יותר מזה? מה אתה הולך לחפש דברים מחוץ לזה? הנה, אני נותן לך הכל. אני משאיר לך את בית המקדש, אבל הכל עם שכל אנושי. אתה יכול לגור אפילו בארץ, אני לא מסלק אותך. אני משאיר אותך כאן. ולכן זה נקרא חושך. החושך הזה הוא הרבה יותר גרוע מכל הרעש של הגלויות האחרות. אתם יודעים שהגלויות משולות לחיות. כל גלות היא כנגד חיה. יוון משולה לנמר. מה זה נמר? זה כוח גדול, אבל זה גם שקט. כן, הוא מתקרב, אתה לא רואה אותו. אתה לא מרגיש אותו. אתה לא שומע אותו. ופתאום הוא מזנק וקופץ עליך ואוכל אותך. הוא טורף אותך. איך הוא הגיע עד כאן? לא שמעת אותו, הוא בשקט. יש לו קריות מתחת לרגליים. כדי לא לעשות רעש. ככה מופיע יוון. עם קריות מתחת לרגליים, וקריות בחיים, וכיף בחיים, ושקט, וכל מה שאתה עושה, תבלה ותהנה. ואני בעצם עושה עליך הונאה, כי יוון זה לשון הונאה. לעונות, לבלבל, ובעצם לעקור את המהות ולחליף אותה, לתת משהו במקומה. זה נקרא בלבול הדעת. מה קורה? בני ישראל נרדמים. כשאין דעת, זה בלילה. בלילה אין דעת. למה אין דעת? כי הולכים לישון, וכשהולכים לישון, הנשמה עולה. אז אין דעת בין האיברים. אין כבר חיבור בין הדברים. כן, הרי פותחים לך את העיניים, אתה לא רואה. נותנים לך אפילו דבש לאכול כשאתה ישן, אתה לא מרגיש. מה קרה? אין דעת. אין כוח שמחבר בין הנקודות. אם אין כוח שמחבר בין הנקודות, אתה בבחינת שינה. אם אתה בבחינת שינה, אתה בעצם בלי מוחין, ואתה רדום. אז אני שואל אתכם שאלה, איפה היו כל עם ישראל בזמן הזה? שמעתם עליהם? לא שומעים כלום, איפה בני ישראל? שומעים רק על משפחה אחת. מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו. ואיפה כל עם ישראל, ואיפה כולם? מה קרה? כן, זה מעניין, כן? שאלתם פעם את השאלה? הנה, שואלים, צריך לשאול את השאלות. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו. נו, אז איפה היו כולם? יש בעיה. כנראה כולם ישנים. כולם נרדמים. ומישהו קם ואומר, אני צריך להחזיר את המלכות למקום האמיתי. השמן הוא ביטוי לנוזל מיוחד במינו. בזוהר הקדוש, אור יקר לרמק, רבי משה קורדוברו זצ"ל, כתוב שהספירות מכונות בשם זיתים. כל ספירה זה זית. והשמן היוצא מהן הוא חיות החוכמה שניתנת בכל ספירה וספירה. השמן הוא רמז לאור החוכמה שיורד משורש המדרגות העליונות עד סופה דכל דרגיל. זאת אומרת, מהחלק העליון עד לסוף החלק התחתון, בשקט בשקט. השמן נוזל בשקט, נכון? לא עושה רעש, כמו מים. זהו סוד הפסוק בתהילים, כשמן הטוב על הראש, יורד על הזקן, זקן אהרון שיורד על פי מידותיו. זה בעצם דימוי לחוכמה שהיא על הראש, יורדת על הראש, על הזקן, הזקן יורד למידות. זה החוכמה שבאה ממקום עליון, ממקור עליון, ומתפשטת במידותיו של האדם. השמן הטוב על הראש הוא הנמצא בשורשו בכתר. ומשם יורד על הזקן מכתר אל החוכמה. למה זקן זה חוכמה? למדנו, זקן זה ראשי תיבות, זה קנה חוכמה. זה נקרא זקן. אם אתם חולמים חלום ואתם רואים, כן, בדרך כלל שחולמים חלום על איזה רב גדול או דמות, כל הזמן יש לו זקן לבן, כן? אם יש לו שחור זה דבר אחר. שאלה טובה. לפעמים יש גילוי של דין ולפעמים יש גילוי של רחמים. כשהזקן לבן זה גילוי של רחמים, כשהזקן בצבע שחור, אז עדיין האדם הוא בתוקף. אדם שהיה תקיף בחיים שלו ויש לו זקן בצבע שחור, כשהוא מזדקן, זה לא רק שהצבע הולך, זה שגם כן יש לו ריבוי של מידת הרחמים. הוא היה מתעצבן על כל דבר לפני 10 שנים, היום הוא כבר רגוע. ולמה? בגלל שמשהו השתנה אצלו. יש לו ריבוי, תוספת מידת הרחמים, וזה מתגלה בזקן. הזקן הופך להיות משחור לאפור וללבן. הכתר זה על הראש. החוכמה זה גילוי בזקן, כי זה התפשטות של הכתר. בזמנו למדנו שכתר, כן, לספירות יש נקודות, נכון? קמץ, פתח, שווה, שרה, שורוק, קובוץ. כל התנועות האלה הן בעצם גם כן רמז לספירות. למשל, כתר, שזה במקום עליון, זה סגור. אי אפשר לתפוס את הכתר, נכון? זה מעל הראש, כמו כתר, שהוא על ראשו של המלך. זאת אומרת, הוא אפילו יותר גבוה מהמלך בעצמו, כי הוא למעלה. שם אין לנו תפיסה. אז אם ניתן נקודה, ניקוד לכתר, זה יהיה בעצם קמץ. למה? כי בעברית קמץ זה לקמוץ. אני לוקח דבר ואני מקפל אותו ועושה ממנו בעצם סוד גדול. הנה זה הכתר, זה קמץ, הכל קמוץ. ואם אני לא מוציא אני נקרא קמצן. זה אותו שורש. הכתר הוא בעצם בקמץ, כי הוא לא נותן. אבל אם אומרים לו תן, אז הוא צריך לפתוח. זה נקרא פתח. פתח זה כבר חוכמה. מקמץ יוצאים לפתח. פתח זה חוכמה. ואנחנו אומרים את זה בלי להבין. תהיה פתחה בחוכמה, פתחה בחוכמה, פתח חוכמה. ותורת חסד על לשונה, כן, אשת חי. לפעמים סוגרים, לפעמים פותחים. דיברנו בשבת, כן, על יוסף הצדיק, שיש בו את שני הדברים האלה. יוסף מצד אחד, כשהוא נולד, מה אומרת האמא? אסף השם את חרפתי. זהו, נגמר. אסף. אין יותר. במילה אסף, במילה יוסף, יש אפס. נגמר. פסו. שנתן בצרפתית, באנגלית, טופס. כן, פסה. זה בא מעברית. פסו אמונים מבני אדם. אומר דוד המלך בתהילים, פסו אמונים, נגמרה, אפסה לאמונה. אין יותר. פסו אמונים. מצד שני, יש פסוקים אחרים שאומרים ההפך. פיסת בר תהיה בארץ. מה זה פיסת בר? פיסת זה ריבוי, זה ברכה. אז תחליט, או שזה פסו ואין, או שזה פיסת וזה ברכה ויש עוד ריבוי. זה בדיוק יוסף. אמא אומרת, אסף נגמר, עכשיו אני שקטה. ומה היא אומרת אחר כך? יוסיף לי השם בן אחר. אז תחליטי, או אסף או יוסיף. זה יוסף. יוסף יש לו את הכוח לפעמים לסגור את הכל, לא רואים כלום, ולפעמים לפתוח. ואז רואים הכל. לכן במדרש כתוב על הכותונת, על כתונת הפסים, קט כותונת שנתן גם כן את הכותנה, כותון, כותונת. הכותונת הזאת, כתוב שהיא פס יד. מה זה פס יד? פס יד זה כף היד. בעברית, שיחה, בעברית יפה, אומרים פס יד זה כף היד. מה זה פס? אותו דבר. או שאתה סוגר או שאתה פותח. וכתוב שהכותונת של דוד, של יוסף הצדיק, היו יכולים, מרוב שהייתה עשויה מחומר קל ומחומר חשוב ודק, היו יכולים לקפל אותה ולסגור אותה ביד. ואז לא היו רואים כלום. מצד שני, אחר כך אתה מושך אותה והיא מתפתחת. זה יוסף. או צמצום גדול או פתיחה גדולה. זה שיעור בפני עצמו, שבעצם הצדיקים הגדולים, לפני שהם מוציאים אור גדול, הם עושים צמצום. הם סוגרים הכל ופתאום מולידים אור חדש בעולם. ככה זה יוסף. וזה הצדיקים הגדולים, לפעמים אתה לא רואה אותם יותר, אתה לא שומע, כאילו אין יותר כלום, אתה סוגר, אבל זה לא סגירה סתם, זה סגירה כי עוד מעט יש משהו שיוצא. שפע חדש. עד כדי כך שהגמרא אומרת, צדיקים, המשחק הזה של לסגור ולצאת, כשהם יוצאים בחזרה זה כאילו הם בוראים את העולם מחדש. והבריאה הזאת של הצדיק יותר גדולה אפילו מהבריאה של הקדוש ברוך הוא. ככה כתוב. על כל פנים, אנחנו חוזרים לעניין שלנו, שזה הכתר, כתר למעלה, אחרי זה יש חוכמה, חוכמה בזקן. מכתר אל החוכמה ומחוכמה אל הבינה, כן? זה הגילוי כבר של הזקן, שיסוד הזקן, שם מקבל שמחה. כן, הכתר שהוא מתחיל להתגלות, אז מופיעה השמחה. בכתר אי אפשר להרגיש שמחה, כי זה עדיין כמות, אגור. כי שמן וכתורת ישמח לב. ככה כתוב בפסוק. השמן והכתורת זה שמחה, כי שמן זה חוכמה וכתורת זה חיבור. כן, לכתור וארמית זה לקשור בעברית. ת' ושין זה אותו דבר. כתורה, כשורה. ומשם יורד השמן על זקן אהרון, איש החסד. ומחסד הוא מתפשט על פי מידותיו אל כל הגוף, עד סוף כל המדרגות. זה בעצם ההשתלשלות. השמן יורד ומשתלשל ותופס את כל המדרגות, וממלא את כל החדרים, בדעת חדרים ממלאו. ככה כתוב בפסוק, הדעת ממלא את כל החדרים. אם יש חדר אחד בגוף שלא מתמלא מדעת, החלק הזה הוא מנותק משאר האיברים, כן? כי אין בו דבק. הדג זה כמו דבק שנותן אנרגיה וחוכמה, וכל מה שיש בלוח הבקרה של המוח מתגלה בכל עבר ועבר בזכות הדעת. אדם שיש לו דעת הוא לא חסר כלום. דעת קנית, מה חסרת? אבל אדם שאין לו דעת הוא לא קנה כלום. דעת חסרת, מה קנית? שום דבר. השקט שבו נוזל השמן הוא עוד פן אחד בעניין החוכמה, שמתפשטת במידות בעמקות ודיוק נפלאים. לכן זה בשקט, כי זה נוזל וממלא כל פרט ופרט, עד כדי כך שכל הפרטים הופכים להיות כלל אחד גדול. זה גוף. וידועים דברי חז"ל במסכת מנחות, כל מקום ששמן זית מצוי שם החוכמה מצויה. איפה שיש שמן זית יש חוכמה. וזה מה שאומרים חז"ל כל הזמן, שתקפיד האישה להדליק בשמן זית, ומי שמקפיד בשמן זית הוויין לבנים תלמידי חכמים. הקדוש ברוך הוא נותן לו בנים תלמידי חכמים, כי השמן זה חוכמה ושמן זית כתית זך בשביל להדליק. זה בעצם כל החוכמה של הבית. החוכמה היא הכוח שמחיה את האדם, וכוח זה הוא ממלא את כל הבריאה כולה. זה לא רק האדם, כי האדם זה עולם קטן. הרי כל העולם חי בזכות החוכמה. ואיפה אנחנו יודעים את זה? כתוב, כולם בחוכמה עשית. כולם בחוכמה עשית. הכל נעשה בזכות החוכמה. החוכמה זה אור גדול שממלא ובורא ועושה ומחיה את הכל. איך קוראים לחוכמה? תורה. תורה איתה. זה חוכמה. זה השמן. ובלעדיו, בלי החוכמה, אין העולם יכול להתקיים. כמו בלי התורה, כי זה אותו דבר. לפי זה, כשמדברים על החוכמה, בעצם מדברים על התורה. זה שאמרו חז"ל, הסתכל באורייתא וברא אלמה. הקדוש ברוך הוא הסתכל על התורה וברא את העולם. זה אותו דבר. מזה עושים את זה. כי שורש התורה נמצא בחוכמה האלוהית. אורייתא מחוכמה נפיקה. ככה כתוב בקבלה. התורה אורייתא מלשון אור, כן, חנוכה זה חג האור, זה חג השמן, חג האש. חג החוכמה, חג התורה. מאיפה זה בא? מחוכמה נפיקת, נפיקת זה נפקה. נפקה זה לצאת בארמית. זאת החוכמה זה מה שנותן את התורה. התורה יוצאת מהחוכמה. מהחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. ולכן באו חז"ל ופרשו הפסוק בבראשית, יום השישי ויחלו השמיים והארץ. כתוב בגמרא, הידיעה למה לי? למה כתוב השישי עם ה ולא יום שישי? אלא שהוא יום השישי בסיוון, יום מתן תורה, שאם אין ישראל יקבלו בו את התורה, תחזור כל הבריאה לתוהו ובוהו. ואז ויחולו, זה כבר לא לשון התקללות, אלא התפרש ככליה, כאובדן, כביטול, חז ושלום. כליה ואובדן של השמיים והארץ, חז ושלום. במילים פשוטות, אם אין קבלת התורה בהר סיני, אין העולם יכול להתקיים, והכל חוזר לתוהו ובוהו, ולכן ויחולו, זה לא ויחולו שהכל הפך להיות יפה, ויחולו בעברית זה גם הלך, אין כלום. מצד אחד זה גמירה, מצד זה לא. כשאין תורה אין גמירה, זה לשון נגמר ממש, הכל נגמר ואין כלום. לא התקללות וככלות הכל. לא, נכון, אבל בפירוש הזה לא. אם אין מתן תורה, לא יכולה להיגמר העשייה, אין עשייה בכלל. הכל חוזר לתוהו ובוהו. אז ויחולו כאן זה לשון כליה, לא נשאר כלום. כי התורה היא בחינת עץ חיים, ובלעדיה אין קיום לשום דבר. על זה אמר שלמה המלך עליו השלום בקהלת, החוכמה תחיה בעליה. ועוד כתוב באיוב, ימותו ולא בחוכמה. זאת אומרת, או שיש חיים או מוות. זאת אומרת, או שיש חוכמה או אין חוכמה. זה בלי חוכמות אין חיים. עם חוכמה יש חיים. תשימו לב, החוכמה היא בלשון יחיד. כשאנחנו מדברים על חוכמת יוון, אנחנו מדברים כבר בריבוי, חוכמות. חוכמות חיצוניות. חוכמת התורה היא אחד, זה החוכמה של האחד. החוכמות החיצוניות זה בעצם ריבוי, זה הפרטים, זה כבר לא נקרא חוכמה אמיתית. לומר לך כי ללא תורה יש מוות, זה מה שנשאר. והחוכמה נמשלה לשמן כי ממנו מדליקים אור, והופעת האור בפעם הראשונה בתורה היא בפסוק ויומר אלוהים יהי אור. דרך אגב, האור הזה הוא דווקא ממוקם 25 מבראשית, כן, כנגד האור של חנוכה. ואחר כך כתוב וירא אלוהים את האור כי טוב. פירושו של דבר הוא כי האור הזה שהוא החוכמה הוא בעצם הטוב המוחלט. זה הטוב. מה זה טוב בעולם? מה זה טוב ורע? או חוכמה או רע, זה מי שאין לו חוכמה. זה נקרא טוב ורע. ומכאן נבין את מה שרצו לבטל היוונים כשתימאו את השמנים. הם ישבו, הם חשבו על זה. מה צריך לבטל? מה עושים? פעולתם הייתה לנתק את ישראל מן האור האלוקי הזה של החוכמה. וכדי לממש את זממם, הציעו חלופה שהיא חוכמת יוון המבוססת על ההיגיון והשכל האנושי בלבד. כן, נותנים היגיון, זה האלטרנטיבה. כאילו לומר לישראל, עשו לכם תורה משלכם, עם דברים שהדעת סובלת, ולא תורה שהיא שמימית, וכביכול רחוקה מן האדם. זה מה שבאים יוון לומר. עכשיו תשכחו יוונים, עם כל מיני תחפושת של יוונים, ותתרגמו את הדברים להיום. כל מי שאומר לכם להתנתק מהכוח הרוחני של התורה, מהכוח העליון של החוכמה, הוא בעצם אומר לכם תמותו. והוא עושה בדיוק את מה שעשו היוונים. זה אותו עניין. ולכן בכל חודש כסלב יש נס בעניין הזה. כל הזמן הקדוש ברוך הוא עושה משהו כדי להרחיק את היוונים או את המתייוונים. אז זה תקנו לנו חכמים לומר בחנוכה ברכת על הניסים. מה כתוב בעל הניסים? לשכחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. כלומר, לבטל התורה שלך, כן, תורתך, שלך דווקא, ולהעביר ישראל מן החוקים שלך, שהם למעלה מן השכל כידוע. הדיוק הזה הוא המפתח לכל החנוכה. כי הנושא העיקרי הוא לדעת על מה הייתה המלחמה, ומה הייתה הגלות הזאת, כשישראל היו שרועים בארצם, הרי הם בארץ ישראל. אז איפה הגלות? אדם שלא מבין את הדיוק, הוא לא יכול להבין את תוכן הגלות, הוא חושב שהוא נמצא בגאולה. ולכן חכמים באו ואמרו שרצו להשכיח דווקא את תורתך. אבל הדברים ברורים למדי, המגמה היוונית הייתה למנוע מישראל הגישה ללימוד הסוד. אל תלמדו פנימיות. אל תלמדו קבלה. אל תלמדו סוד. זה יוון. למנוע תורה פנימית שנקראת תורת השם, תורתך, ולהסתפק בחיצוניות הלימוד בלבושים דאורייתא. תלמד רק את הלבוש, רק את מה שאתה מבין, רק מה שאתה תופס. זאת אומרת, ברגע שאתה לא מבין הלכה, אתה לא עושה אותה כבר. ודבר זה הוא החושך ממש. זו מכת חושך שאין כמותה. חושך שמנסה לבלוע את האור בלבושים חיצוניים שכל עניינם הוא הסתרתו של האור. זהו שאמרו חז"ל, כי הפסוק בבראשית והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, החושך שנאמר בו מתייחס לגלות יוון. למה? שהחשיכה עיני ישראל בגזרותיה, ככה כתוב במדרש. ועיני ישראל, מי זה העיניים של ישראל שנכנסים לחושך? הוא ביטוי לחכמי ישראל הנקראים עיני העדה. ולחוכמת ישראל בכלל, זה העיניים. עיניים זה חוכמה. חוכמה זה בעיניים. כי בלי עיניים לראות, אז אין אפשרות לברור ולהוציא את האמת לאור. ואזי נופלים חז ושלום שוב פעם לבחינת כותנות עור. כן, חוזרים על איזה עניין? חטא, אדם הראשון. במקום להיות בכותנות אור באלף, שזה חוכמה, אור, אורייתא, יורדים לכותנות אור והופכים להיות עיוורים, חושך, יוון. לבושים של חיצוניות המעכבים מעבר האור וגילויו. זו יציאה מרשות היחיד לרשות הרבים. כן? זה היוון. אתה יורד מרשותה היחיד, שזה בעצם הכוח האלוקי, לריבוי, לפרטיות. לא שאתה מקשר ביניהם, אלא אתה מקצץ. אתה רק מתייחס עכשיו למה שקיבלת כאן. הרי יש כוח שמשתמשים באותו כוח שביהדות, להבדיל אלף הבדלות, כן? פיתגורס. כן, זה 4, 3, 2, 1. זה 10. זה בניין כביכול של קדושה, אבל רק ברובד אנושי. כנגד 10 ברוחניות, גם כאן כביכול יש לו 10, אבל הכל אנושי, הכל שכלי, הכל בעולם הזה. ירידה מן האות א' המקורית אל האות עין, המשדרת בלבול ופיצול. כמו שלמדנו מאלף לעין, כן? ירידה של 69 מדרגות. ואנחנו יודעים מה זה 69, זה השקר הגדול. כן, השש זה השקר והתשע זה האמת, ואז אתה הופך את האמת ואתה מקבל שקר. כי תשע זה אמת, 441 זה גמטריה א' מ' ת', אמת, ו-441 זה 4 ועוד 4 ועוד 1 זה 9, ושקר זה שין קוף רש. שין זה 300, קוף זה 100 ורש זה 200, זה 600. 600 זה 6. שקר זה 6, אמת זה 9. 69 זה בלבול בין האמת לבין השקר. אתה הופך את ה-9 ל-6. ולכן לאדם אין כבר דעת. אין לו כוח כבר להבין. ועל מדרגות אלו של פיזור נאמר בירמיה, עיניים להם ולא יראו, כי החוכמות החיצוניות הן בנויות על השכל וההיגיון בלבד, וכל דבר שלא נראה הגיוני יש ריחוק ממנו. תתרחק מכל דבר שהוא לא הגיוני. רבי נחמן מברסלב זצ"ל אומר לנו הפוך, תיזהר מן ההיגיון. מעניין, כן? דרך אגב, כן, בהיגיון יש את המילה יוון. יוון זה היגיון, רק היגיון. לא כן ישראל עם קודשו, אשר הם קשורים במהותם לאלוהות, ולכן חוכמתם היא מן התורה, חוכמה שהיא אלוהית. ואת הקשר הסגולי הזה חשבו היוונים לבטל באומרם לישראל, כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוהי ישראל. למה על קרן השור? שור זה יוסף, כן. לא, לא, אני לא מדבר על הפשט שהילדים היו שותים מהקרן, כן, זה כבר הסברנו. עכשיו אנחנו קצת מעמיקים יותר. שור זה יוסף, מה זה שור בכלל? שור זה הבהמה הכי חזקה, נכון? בעולם הזה זה כוח. ומה זה לכם כתבו לכם על קרן השור? זאת, מה אנחנו אומרים לכם? מה אנחנו מלמדים אתכם? שהעיקר זה הכוח האנושי. תשימו לב, אנחנו, אפילו המשחקים הילדים שלנו, המשחקים הקטנים שלנו, הם מראים על ההפך. אנחנו צריכים לזכור ולהאמין ולהבין שהכל בא מלמעלה. וזה עניין הסביבון. מה זה סביבון? מישהו מחזיק אותנו מלמעלה ומסובב את העולם. זה נקרא סביבון, שהוא מסתובב. זאת אומרת, מישהו מלמעלה מסובב את העולם שלנו פה למטה. יש לנו חג שאנחנו כן עושים את הצד השני גם כן. זה פורים. זה הרעשן. אנחנו תופסים מלמטה ומסובבים את העולמות העליונים. אבל אנחנו צריכים לחבר ביניהם. יוון זה רק חצי. ולכן הם אומרים, כתבו לכם על קרן השור. החושך של יוון הוא גלות וניתוק היחס היסודי בין ישראל לאביהם שבשמיים. ולכן כשגברה מלכות יוון באו ותימו את השמנים, כלומר, רצו לחסות על אור החוכמה, כי ידעו שבכך הם יצליחו לנתק את ישראל מכל דבר אחר, כי פעולה כזו שהיא שורשית תשפיע לרעה על כל הקומה, חז ושלום. אז הם הלכו לטפל בשורש, טיפול שורש נגד ישראל, חז ושלום. אם מטפלים בשורש